יום חמישי, פרשת כי תצא. שלום וברכה, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור היומי. סיפור את הגאון בו שמות חשולדינגר, שמע מבעל המייסה, זכה להיות דין בית אצל הסטייפלר, רמושה פיינשטיין, ספר שפעם אחת הוטלה עליו שליחות מהסטייפלר לרמושה פיינשטיין, זה חצה לכברוך, בעניין מאוד חשוב. שליח נאמן אומר רמושה מאוד חשולדינגר, לא גלה לי במה העניין, אמר לי שזה היה עניין ציבורי מאוד חשוב, שהטריד את הסטייפלר. הוא ביקש מהשליח הזה, שנסע לאמריקה, שיכנס לרמושה פיינשטיין, לגרוס מוישה, ויגיד את הדברים בשמו, שטח לפניו את פרטי העניין, יבקש ממנו שיתערב, ויעשה מה כל מה שיכולתו לעשות. הוא נסע, ומיד כשהגיע לארצות הברית, דבר ראשון הוא נכנס לרמושה, ואמר לו שהוא בא עכשיו מארץ ישראל, מבני ברק, והסטייפלר ביקש למסור כך וכך, מסר את כל פרטי העניין, והסטייפלר מבקש שיעשה מה שהוא יכול. כשהוא גמר לספר, הוא הוציא מהכיס שלו עיתון המודיע, שהם מסופר שם את כל העניין. הוא אמר לרב מוישה, הנה, לא שהסטייפלר שלך, אבל אני ביוזמתי הבאתי את העיתון. כאן יש פרטי העניין בדיוק, אני מבקש שהוא יכול לקרוא את זה. אמר לו רב מוישה, אני כבר שמעתי מה שאמרתם, אין צורך בזה. לא אמר מיד את השליח מיד את הטעם שלו, כדי איך הצדיקים, שלא אמרו מיד את הטעם המתי שלהם בעניין. אומר רב מוישה, אותך גם החפץ חיים היה עושה, ככה לא אמר מיד את הטעם. כשהשליח שמע את זה, אז הוא אמר לרב מוישה, אולי לא שמעתי, אולי לא סיפרתי הכל, אולי פה מסיפר יותר. אמר לו רב מוישה, מה ששמעתי גם מספיק לי. אז הוא התעקש, אולי בכל זאת. כאן רב מוישה כבר לא יכל יותר. אמר לו, ברוך השם, כבר 70 שנה, אני לא מחזיק עיתון. ואני אחזיק ויקרא עיתון, אני לא אוכל לפסוק שאלות. אין לי את הזכות לפסוק שאלות. כשאני פוסק שאלות, אני צריך להגיד לכל שואל מה התורה אומרת. ברגע שאני קורא בעיתון חרדי כמובן, אני מושפע מהדברים שהוא כותב, ועד הדעת של כבר לא דעת שתאר. דברים שסיפר שמובא על ידי הרב שיינרמן בעל מוישה. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל בספר שימו תפילוסי, הביאו את זה בקונטרסים חסלב, מובא שפעם רב חיים קנבסקי שלי תספר משהו שקרה לו בימי בחרותו, למד בלומז'ה, פתח תקווה. איזה בחור ביקש ללמוד אותו חברות, הוא הסכים, אבל הוא ניתנה את תוצנאי שהוא לא יחסיר, מהלימוד הקבוע אפילו פעם אחת. אבל הוא טען שמדי פעם במהלך חודשי החוף הוא מתכנן, שפעת, הוא רותק למיטה. הוא לא יכול להבטיח כזה דבר. אמר לו רב חיים שהוא מבטיח שמלבד זאת הוא לא יוותר איפה מהקביעות, והוא יכול לערוב בעדו, שהוא לא יכול לכל החורף, הוא יוכל תמיד ללמוד. אז הוא קיבל על עצמו והוא מספר שככה היה. התחילו ללמוד ביחד, עברו כמה חודשים, ואותו בחור לא חלה. עד שפעם אחת הגיע איזה אדמור חשוב מחוץ לארץ ישראל, מאוד רצה, חברותו מאוד רצה, הולכת לראות אותו. אבל הוא ביקש מרב חיים שיסכים שיוותר לו, חד פעמי, הוא מוכרח, אבל רב חיים לא הסכים, קביעות זה קביעות, לא מוותרים אפילו על יום אחד. אותו אחד לא עמד בניסיון, הוא ויתר על הקביעות, וראה איזה פלא, מיד למחרת, נפל למשכב. אמר זה רב חיים שדבר פשוט, כל מה שעד עכשיו קיבל זה עד ישראל מיוחדת והוא לא חלה, ורק בגלל שהוא קיבל על עצמו ללמוד בקביעות מושלמת. אבל כיוון שפעם אחת הוא ויתר על אותה קביעות, אז תכף ומיד הוא חלה. ואנחנו ממשיכים ישועה בכוח הצדיקים. סיפר הרב חוסיד, הרב ריבונסן בנימין אסטרחר, סופר שהוא זכה לקרבה אצל האדמור הבר של הספינקר, זכר צדיק לברכה. תקופה קצרה לפני שהוא נפטר, הוא אומר, הכנסתי לו איזה מטבע גדול, במשמש, ושמעי קסלר אמר לי שממש החייתי את נפשות, בזה הוא עלה בידו לשלם את כל החובות שלו. מספר שבחורף, תשס"ס, הוא בנה בתים בוויליאמסבורג, קרה שם אסון, שגוי אחד נפל מהגג ומת. מיד נעשתה שם שערוריה גדולה, שלטונות, אמרו שהמקום לא היה שמור, בבטיחות, צריך לקרוא הבנייה. ושם בדרך כלל יש גם את הכלל של אבירי גורר סווירה. התחילו בחקירה ודרישה על כל הדברים, הייתי טרוד כל היום והלילה עם עורכי דינים. בקיצור, המצב לא היה טוב. באותו חורף, הוא אומר, הייתי בשחיים בניו ג'רסי, רגל היורצת של אבא שלי, בכ"ח שבט זה היה, הוא הלך גם לציון של הבר שלהם, בר שלי סטינקר. כשבאתי לשם, אז הוא אומר, אז בדיוק יצא הרבנית, ואמרה לי שהיא רצתה לצלצל אליי, יש לה איזה משהו נחוץ למסור לי, שהבעלה הקדוש הגיעה אליי בחלום, ואמר לי לא לדאוג כלום מהפרשה של הגוי, כי בסופו של דבר לא היה כלום. ספר שהדברים שלה היו בשבילי כמים קרים על נפש היפה, אם את הדברים התקיימו במלואם. מה שבאותו מייס הזכרתי את עצמי גם אצל האדמו"ר מטוש, הוא אמר לי אצל השופט יהיה קדוש השם, לא הבנתי אז בדיוק את הכוונה. כשבאתי, השופט היה שם איזה תובע הראש שרצה שיענישו אותי באנשים חמורים. השופט פיתל את כל הדברים שלו כלה חריד, עשה ממנו ליצה ליצונס. עד שבסוף אמר תובע שעל כל פעם צריך להעניש אותי בקנס, במון גדול. השופט אמר שהוא יקנוס אותי בסכום של $50. אנחנו ממשיכים עם סגולות הישועות, מצוות לוואי והסגולות שלה. על הפסוק ידנו לא שופכו את סדום הזה, אומר רש"י, חיילתה, חיולפה הלב, שזיקנה בזבזן שואף חידום ממם. אלא אומר רש"י, מביא את הגמור, את המדרש, לא ראינו, פתרנו ולא מזוינו, ולא לוואי. אז הדס קני מביא פה, בואו ראה כמה גדול כוחה של לוואי. אחד המלווה ואחד המתלווה לא נזקים כל היום, כי כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב. דרשו, הסבירו, לרחוק זה המתלווה, המתרחק מן העיר. לקרוב זה המלווה שחוזר ומתקרב אליהם. החפץ חיים, בספר אבות חסד, אומר, שמעתי שם מייסה בזה אחד, אחרי צורכים שהאש שלטה בנכסה וכולם התפלו, איך לא הגנה עליו אותו מצווה? ואמר גדול הדור אחד, כי המנהג היה רק, המנהג של אותו אדם היה רק לקבל את האורחים בחלל אשתה ולא ללוות אותם. אחי אשתי ללווה זה ראשי תיבות אשל, והוא לא ליווה זה שער ראשי תיבות אש. ומילא, המצווה שלו לא הייתה שלמה וזה מה שקרה. משה שטרנבוך שלי, אתה מביא שהוא שמע מהחזוניש, בשם החזוניש, שהיסוד של מצוות לוויה זה לא שבגלל הסכנה שהוא הולך יחידי. היום הרי שמתלווים עוד אנשים בנסיעה, אז אין לזה חוות לוואי לכל. גם הוא אומר שאצל כמה, סליחה, הוא אומר שכל העניין הוא בגלל הסכונה. אבל היום שאין את העניין של הסכונה שהולכים, וגם שהולכים כמה אנשים ביחד, אז אין את החובה של לוואי. אמנם אצל כמה גדולי ישראל ראינו שקיימו בעצמם את המצווה של, של ליווי, הם כפידים על זה. הם שמו שיש בזה גם משום כבוד, ומהטעם הזה הם מצטבנו בלוואי. הוא נראה שבדבר שהוא מכבד אותו, והוא מלווה אותו, הוא מגלה שהוא חפץ בקרוב, וזה גופה, גדולה שלא נזק בדרך. כי אני מצא שהמלווה קשור אותו ומצטר בצערו. אני אומר לה, קדוש ברוך הוא לא מגיע להם נזק, אם לא נגזר גם על המלווה שיצטר. כי הרי משפעת השם אמס, צוד קיירדו. ואם שהוא מלווה אותו, אז הוא מראה לו חיבה, אז הוא מציל אותו מהנש. כל הדברים האלה זה במאמר נפלא של חיים, זה בווסר תורנים, הוא הביא שם מה שמסופר בספר האיש על החומה, על יהודי, חוץ לארץ, בא לארץ ישראל, לירושלים, ולשמחתו הוא זכה להתארח בליל הסדר, על שולחנו של רבי חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה. נו, כדרכם של גדולים, נמשכה עריכת הסדר עד אחרי חצות, עד אחת בלילה, שאורח קם ממקומו, פנה במועדות לשול המלון, זה היה מגלון ידוע, הוטל קמניץ, ברחוב יפו, בירושלים. בירושלים של אז, לא כשל היום, הרגיש רבינו שהוא באורח, שהוא פחד מהדרך, היה צריך לעבור בין סמטאות של ירושלים. דבר שהטיל מורה גם על ותיקי ירושלים ועל המצפים שבה. ואותו אדם הוא ככה היסס, פקפק, אבל לא חייב ללכת. ועוד לפני שהוא הספיק לצאת, הוא הרגיש את זרועו נתפסת, בידיים של רב שפחיים זוינפלד, שהוא תפס אותו ואמר לו במאור פנים, נו, בוא נלך. וככה הם צעדו, פסיעה אחר פסיעה, עד שהגיעו יחד למלון קמליט, שם נפרד רב שפחיים זוינפלד, ובנה לחזור הביתה. איפה היה גר? הוא היה גר בעיר העתיקה, רב ישראל. כשהוא חזר אל העיר, כבר עמדו המתפעלים בית הכנסת, שרבות עם אחסה. התפעלה את פילס וסיקין. אולי זה לא היה העיר העתיקה, זה אני לא יודע. פנה אז רב שפחיים לנכד שלו ואמר לו, אך, על ידי האורח הזה קיימתי הלילה מצווה בשלמה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם פינת החינוך, עם עוד מאמר נפלא של הרב פנחס ברייר, שליטה. הוא מדבר על קשר. קשר זה לא משהו שנוצר ברגע, אנחנו שואפים לרמה פתיחות עם הילדים, אנחנו צריכים להשקיע לאורך זמן וברצף. מה שקורה בשטח הוא שכולנו אוהבים להיות ההורים של התינוק החמוד. שחמוד תשומת לב, כל תאות שלו מעניינת ומרגשת. כל ביטוי מעוות, מעורר התפעלות. אבל בהמשך הילד גדל, יש לך, ויש ילודי נוסף, ילד נורמלי ורגיל. הוא לא מבריק, לא מיוחד. תרדות הזמן במרוץ החיים, הקשר הופך להיות טכני נטו. מה קורה חיצון? הליכות לאספות הורים, הוראות בבית וכו'. חסר את הקשר שבו אתה יודע מה הוא אוהב מהחברים שלו, מה מעיק עליו, מה משמח אותו. כך עוברות כמה שנים של קשר טכני לחלוטין, שאנחנו רק מצפים שהיד יתגבר. ויתבגר, ואז יהיה מי לדבר, שנוכל לדבר על נושאים ברמה. כל מיני רצונות טובים, אומר הרב ברייר, אבל אנחנו צריכים להבין שאחרי נתק של שנים, אין סיכוי שיום למחרת הבר מצווה, או יום אחרי כניסה עד לישיבה, הוא יפתח וישתף אותנו. אם לא שמרנו על קשר לאורך זמן, אז זה לא יקרה. תרון גם כאן זמין ובחינם, גם בזמין שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, בעשר ילדים, בלי עין הרע, 10 ילדים, ולא ידרוש יותר משעה שבועית אחת. אצל כולם, צריך להסתדל למצוא 5 דקות, לא יותר. פגישה שבועית של שיחה סתמית, בלי שום כוונות רווח, לא לחנך, לא להעיר, פשוט לדבר, שוחח. מה קורה, איך הולך, מה משחקים עכשיו? אצל בנות אנחנו מתעניין מהאוסף העונתי. מבקש מדי פעם לראות את האוסף בעיניים, לנסות להבין מה ההבדל בין המדבקות האלו לאחרות, למה אלה פושטים ואלו עיקרים. אנחנו יורדים אליהם ומתעניינים בעולם שלהם, לשום כוונה עכשווית לחנך ולהרוויח, כשהמטרה היא רק לשמר את הקשר, יהיו בעזרת השם רווחים עצומים. מצב כזה, בשבה גדולה, הוא לא יחליף חברותה בלי התייעצות עם האבא. בניסיון, אומר הרב ברייר, אני יכול להבטיח שההורים יופתעו עד כמה הם לא הכירו את ילדיהם לטוב ולמוטב. מודדיות, קישורים, יכולות ותכונות שלא היינו מודעים לקיום שלהם. מפתיע ביותר עושר של הילדים שיגלו כמה אנחנו חיים אותם ומרגישים אותם. אחד התנאים ההכרחים ליצירת קשר, הוא אומר, זה יכול לשתף מה שעבר עלינו, מה שתמדנו, מה שחווינו. תאר לעצמנו אדם שיגיע ויצור בכרטיס ביקור שלו, שהוא אדם עשיר, משפחה עשירה, מח לרבנות בגיל 18, מגיל 20 הייתה לו רשת מוסדות שבהם הוא עשה שיעורים יומיים ושבועיים, וכל זה במקביל לחברות עסקיות שבבעלותו. ובכן אותו אדם יודע שהוא החליט להתחיל לייעץ למסכנים, והוא מועיל בטובו לקבל לפגישת ייעוץ. כלומר, אני מאמין שאף אחד מאיתנו לא הולך להתייעץ עמו, כי הרי נחשוב, אם האדם הזה חווה אי פעם קשיים, האם הוא יודע איזה טעם יש להם, איזה צבע יש להם? אנחנו נעלו להתייעץ עם אדם שחווה קשיים, נעדיף להתייעץ עם אדם שנגע בכאב, אדם שהתמודד והתליח. רק בעל ניסיון מבין מהו קושי ויודע להקשיב ולעזור. ידענו רבותיי, הורים שמשדרים מושלמות, הורים שמשתפים את הילדים רק בהצלחות שחוו, הם לא מזמינים שיתוף, הילד רואה בהם משהו מושלם, משהו שלכאורה, בלי לכאורה, משהו שאין לו סיפור להגיע אליו אי פעם, לא מבין שהורים מסוגלים להבין את הקשיים שלו. אבל לעומת זאת, כשהורים מסוגלים לשתף בקשיים שחוו, אני מדגיש, לא במעידות ולא בכישלונות, בקשיים. כשילד שומע מאבא שלו שגם לא הייתה תקופה שלא היו לו חברותות, והיו גם קשיים בחברה, הוא מרגיש נורמל, הוא מבין שכל אחד עובר את זה בחיים, והנה גם אבא הגדול והחזק, עבר תקופה לא קלה והצליח. אמא שתשתף את הבנות שלה באכזבה שהייתה לה כשלא נבחרה לתפקיד ראשים, סיפר שעד היום היא זוכרת שהייתה בהקבצה בית בחשבון, לגרום שהבנות שלה יחושו בנוח לשתף אותה במה שמעיק עליהם, שכן הם תרגשנה שגם היא נגע בעבר בכל. אשתדל רבותיי, לשתף את ילדינו ונראה כי גם הם עתת יפתחו וישתפו מעולמם. ואנחנו משכים רבותיי מדף פעמים בהלוכה, אנחנו אוחזים בשעת הבא בסימן תוף קוף ד' סעיף א'. שכח לומר אבלה בברכת המזון בראש חודש מעדין, על כך נלמד היום בדף פעמים בהלוכה ונוכל לשמוע בשלוחה אחד בשיעור מבחי הבנים הגאונים, מגוון ספרות לגדול בתורה ולרבות נחת. בואו נלמד גם אנחנו מן הדף פעמים בהלוכה. חזל תקנו לומר אלה ויובה בברכת המזון בראש חודש בברכת בני ירושלים. ואם הוא שכח להגיד אלה ויובה הוא לא צריך לחזור ולברך כי אין חובה. יכול פת בראש חודש, כך שמתתחילה לא תקנו חכמים את האמירה הזאת כחובה מוחלטת. חלק מברכת המזון אלא רק כמצווה לכתחילה. וגם כשחל ראש חודש בשבת, שאכלת הפת היא חובה, אז אם אמר יצא ושכח להגיד אלה ויובה, לא צריך לחזור ולברך, כיוון שחובת האכילה היא מחמת השבת ולא מחמת ראש חודש. מי שיחל את הסעודה שלו בערב חודש וסיים בלילה, בראש חודש, אז להגיד אלה ויובה ברכת המזון. לכן אם התחיל את הסעודה בראש חודש וסיים בלילה, ומוצאי ראש חודש, גם אם הסעודה נמשכה כמה שעות לתוך הלילה, צריך לומר אל זו וברכת המזון. אז כאמור מי שכח לומר אל זו וברכת המזון בראש חודש לא צריך לחזור ולברך, אבל אם הוא נזכר אחרי שאמר את שם השם שסיים הברכה, לפני שאמר בו ירושלים, אז הוא צריך להגיד למדי לחוקך, כדי שהזכרת שם השם לא תהיה לבטלה. רק כחלק מאמרת הפסוקים שבתהילים, ברוך אתה השם עודני חוקךו, ויגיד אלה ויובה וימשיך מירושלים. אם הוא נזכר אחרי שאמרת המילה בוינה, יסיים את הברכה, ולפני הטוב והמיטיב, בברכת הטוב והמיטיב, ויגיד, ברוך אתה השם עודני חוקךו, שנוסענו שיחודושים לעמוי רואה לזיקורמן. יש אומרים שגם אם הוא התחיל להגיד ברכת הטוב והמיטיב, אם הוא רק אמר, עד ולך הוילום, הוא ימשיך בברכה הזאת, ואחרי זה יברך טוב והמיטיב. ויש אומרים שאם הוא התחיל את ברכת הטוב והמתי ולא במילה ברוך, אין לו תקנה להזכרת ראש חודש וימשיך את ברכת הטוב והמתי. בראש חודש שחל בשבת קוראים להפטרה את הפטרת השמיים כיסי, כי נזכר בראש חודש, והיום ידי חודש בחודשו. חודש בחודשו, הכוונה לראש חודש. בראש חודש שלו שחל להיות בשבת מספרד קוראים את ההפטרה ניו סערו, אחת משבע הפטרות, ומחמש קוראים משבע בתות שאחרי תשעה באב. עדיף לבטל את הפטרת ראש חודש מאשר לדלג על הפטרת הנחמה. אבל בני אשכנז כן קוראים את הפטרת ירושלים כיסי, בגלל שגם בה יש פסוקים שעוסקים בנחמת ירושלים, בנוסף על כך שנזכר בראש חודש. אבל כדי שלא להחסיר לחלוטין את אחת משבע הפטרות הנחמה הקבועות, רגים בני אשכנז במקרה כזה לקרוא את הפטרת אני עשר בשבת פרשת כיסייצה. אחרי קריאת הפטרה, רוני הקור של פרשת כיסייצה, והסיבה שממתינים עד לפרשת כיסייצה היא בגלל שבסדר הזה הופיע שתי הפטרות האלו ברצף בספר ישעיהו. עד כאן מניין דף היום בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול בקריאת ראש חודש, בקריאת התורה של ראש חודש, יש ארבע עליות, ואין לפחות מהמספר הזה כדי שלא להשוות את ראש חודש לימות חול, גם אין להוסיף על המספר הזה כדי שלא להשוות את ראש חודש ליום טוב. עניין קרוב ישראל להגיד בראש חודש מזמור ברוכי נפשי, בגלל שנזכר בו עניין ראש חודש. אוסו ירח למאדם. עניין ישראל מקד מדינה לחלוץ את התפילים בראש חודש לפני תפילת מוסף. ואם הוא שכח לחלוץ את התפילים לפני מוסף, לא יחלוץ את המאמצע תפילת הלחש, כיוון שאין איסור בדבר. נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, גוי שגר בחצר, שגרים בשני יהודים. אז גרור חבינו שגם היהודים עירבו עירוב חצרוי זה עם זה, העירוב לא חל, והטעם כדי שתרחקו ישראל משכנות הגוי ולא ילמדו עם מעשיו. אלה דעת הרמו, אם הבית שבו גר הגוי שייך לאחד מהיהודים שגרים בחצר, אין הגוי אוסר את החצר. אם משום שהיהודי לא הזכיר לו את הבית על דעת שיסור עליו את החבצים איתו לחצר, ואם משום שזה לא שכיח, שיהודי יזכיר לגוי בית בחצר שהוא עצמו גר בה. במקרה בלתי מצוי לא גזרו חכמים שהגוי יאסר. יש מי שיסתפק, אם ככה דין גם שמזכיר בית וחצר ליהודים, אמר שהוא לא מודה בעירוב, שדינו פיגוע לעניין עירוב חצרות. יש חולקים על דברי הרמ"א, ולדעתם רק כשהמזכיר יתנה עם הסוחר, שהוא יוכל להוציא אותו מביתו בכל זמן שירצה, אז הוא לא עושה את החצר, הוא לא אוסר את החצר, כיוון שבאופן כזה נחשב הסוחר כורח בעלמא, ואורח לא אוסר את החצר, כאשר דברים אחרים, ואחד מהם, נראים בה בקביעות. אבל סוחר גוי שהמזכיר אינו רשאי לצאת, לא רשאי להוציא אותו כל הזמן, אז הוא אוסר את החצר, וככה יחיה גם שנימוע. ולדעת החזון איש, גם סוחר גוי שבעל הבית רשאי להוציא אותו בכל עת, אז הוא אוסר, אלא אם כן היהודי, אלא אם כן היהודי והגוי משתמשים במקום אחד לבישול ולהפיע, שאז נחשב הגוי כדר בביתו של יהודי, בצירוף סברה שהיהודי לא מזכיר את הבית שלו על דעת שיסור עליו הגוי לטלטל חפצים מהבית לחצר. זה יש להתיר. דף היום אתנו דבלי, מי כתב את רוב הברייתות בספרו? ומי שאכל חלב אדם, מה דינו? מה מחירו של קורבן אוש, אמר כך, ולא נושאים מעניינים, למד היום הסכס ריסוס, דף קוף בייס. ובשלוחה שתיים יוכל לשמור את השיר מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. וסיום חופץ חיים יומי. חופץ חיים יומי, אז יש פה היום את העניין של הלשנה, של דיבור רכילות על ישראל באוזני גוי, שזה מאוד חמור, שזה גם יכול לגרום על ידה לישראל נזק וצער. אומר חופץ חיים שאנשים נכשלים בזה, שמטילים מום בפני נוכרי על הסחורות שהוא קנה אצל יהודי. גם בימינו, למרות שאנחנו לא חיים בין הגויים, בדרך כלל, אז דרושה זהירות מיוחדת בעניין הזה. שאפשרות המסחר הגלובליות כל כך רחבות וזמינות, גם ארץ עצמן הנדרים כל כך יחסי מסחר. כאן דובר חופץ חיים ליצור החמור של הלשנה על יהודי בפני נוכרי, שאפשר גם בימינו חייל להיכשל בנהג אוטובוס שאינו יהודי, קבלן או פועל שאינם יהודים. הדברים בסוף מביאים את דברי חופץ חיים למקום אחר, שהוא כותב שעוונו גדול מנשוא, דינו שווה לאפיקורס, כופר בתורה, חיית המתים, גיהנום כלב הם אינם קלים, ועבור זה יבוא בגלגול בכלב נובח. הוא מביא מי שנורא חופץ חיים, מביא מי שנורא מהגוין, שנסע עם עגלון יהודי, הסוס סטה לתוך שדה של נוכרי. כנראה שהעגלון ברח, הגוין נמנע לומר שלא הוא הגורם אל העגלון, כי בזה היה לשנה ליהודי, לפני הנוכרי, כי הרמדים תורה לא חייב לשלם. וגם אם כן, לא מגיע למכות. אמר הגוי נשימה היה מלשין, צריך היה לבוא בגלגול שכרד נובח, ולא היה מועיל לו להציל אותו לא התורה ולא המצוות. ולשימו רבותי את חזקות יומית, בחי יוי לומנות המובה שרביצו לבלזר אמר בשם הגוי, שהכינה שיש למת בזמן שנושאים אותו בלוויה, שהוא לא יכול לעבוד עוד את השם ולחזור בתשובה, היא כל כך גדולה, שאילו האחי היה מרגיש בכינה הזאת, היה מת מכינה שכל כך גדולה היא. שזה להשקיע מאמץ, לנצל כראו את המתנה הגדולה שהשם נתן לנו, למחוק את אבונתנו על ידי עשי התשובה, הבא לתאר מסיעים בידו. עד כאן דבר אני לא אמר רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בכנות ובגשמיות וכל טוב צלע.